יום הזיכרון לשואה ולגבורה תו שין עין וב בגלץ.
חצי מיליון מנצחים, סיפורם של יהודי ברית המועצות והלוחמים בצבא האדום במלחמת העולם השנייה, עם שני ברנבוים ודני ספקטור.
внимание говорит Москва. Передаём важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Победа будет за нами!
מוצאי יום השואה תשע"ו בגלי צהל, אנחנו עם תוכנית מיוחדת שבאה לספר את סיפורם של יהודי ברית המועצות במלחמת העולם השנייה. הקטע ששמענו עכשיו הוא מתוך שידורי הרדיו של מוסקבה, שודר ב-22 ביוני 1941 עם תחילת המלחמה בחזית הרוסית. מי שמדבר הוא יורי לויטן, הקריין הראשי של מוסקבה בימים אלו, יהודי. ובקטע הזה הוא מכריז על כך שגרמניה תקפה את גבולות ברית המועצות ב-4 לפנות בוקר, ועל תחילת המלחמה על המולדת הסובייטית. אבל על המולדת הסובייטית נלחמו גם אלפי יהודים, ביניהם גם סבא וסבתא שלי, שמהסיפורים עליהם יצא לי להכיר עוד צד במלחמה, הצד הלוחם שניצח את גרמניה הנאצית, ואני שמחה שיש לי את ההזדמנות לספר גם את הסיפור שלהם. מי שיהיה לצידי הוא דני ספקטור, העורך של עיתון וסטי, ידיעות אחרונות הרוסי. שלום דני.
שלום שני.
אז איפה המלחמה פוגשת אותך בחיים האישיים שלך או בעבודה?
המלחמה נמצאת שם כל הזמן, אבל ברקע, כמו אצל רבים אחרים, גם אצלי בבית, כמעט ולא דיברו על המלחמה. התשעה במאי, שהיה ברוסיה יום חג גדול, הפך לעוד אירוע ביומן, לעוד תאריך כאן בישראל, והדודו הוא מיבנה, שמסתובב כל השנים עם יד תותבת, אף פעם לא סיפר איך הוא איבד את היד הזאת במלחמה. וככה גם סבא, שלא סיפר שבגיל צעיר הוא הלך ופשוט התגייס הרבה לפני הגיל הרשמי. שבו היה אמור להתגייס כי הוא רצה ללכת לחזית, ואיך שלחו אותו לבית הספר לקצינים, ואחר כך לעבוד במפעל, ואחר כך פה ושם, כי הם לא חשבו שזה יעניין אותנו. הם לא חשבו שזה משהו שיהיה משמעותי בשבילנו. כשעולים מרוסיה הגיעו לישראל, הם גילו פתאום שמה שהיה יום של חגיגות, של ניצחון על גרמניה הנאצית, בישראל יום אבל. הוא יום שבו אנחנו מרכינים ראש, שבו יש צפירה, והם לדעתי קצת התבלבלו. הם לא ידעו מה עושים כאן. ואני חושב שבשעה הקרובה ננסה קצת לגשר בין שני העולמות האלה, בין השואה, איך שאנחנו מכירים אותה כאן בישראל, לבין המורשת שכל 1.5 מיליון העולים בברית המועצות הביאו איתם.
נכון, אז באמת נדבר הרבה על הנרטיב, ואני אישית יכולה לספר שכשאני הייתי ילדה, לא ידעתי בדיוק מה זה השואה במשפחה שלי, כי אני יודעת שסבא וסבתא היו במלחמה, ודיברו הרבה מאוד על מלחמה, פחות דיברו על שואה או על להיות קורבן של משהו, תמיד היה איזשהו סמל גדול לניצחון, ותמיד דיברו בגאווה כל כך גדולה, שסבתא שלי הייתה חובשת בחזית הבלרוסית הראשונה, הגיעה עד ברלין, עזבה את כל החיים שלה במוסקבה, ו... פשוט התגייסה למלחמה. ואני חושבת שיש מקום בשיח הציבורי לדבר גם על המקום הזה, שאנחנו פחות מדברים עליו.
ויש גם מעט מאוד זמן, כי הווטרנים, הנה מילה שכדאי שתיכנס ללקסיקון שלנו כאן בישראל, אולי גם לבתי הספר, הווטרנים הולכים ונעלמים, הם מתים, כי אין מה לעשות, הגיל לא משחק לטובתם וגם לא לטובתנו, ובניגוד לפרויקטים אחרים ומבורכים ש... תיעדו כמעט את כל ניצולי השואה החיים, סיפורם של הווטרנים נשכח, וחשוב שישמרו גם אותו.
טוב, אז כדי להבין קצת יותר לעומק את הסיפור של יהודי ברית המועצות במלחמה של הווטרנים, נדבר היום עם ארבעה. דוקטור זאב חנין, המדען הראשי של משרד העלייה והקליטה, יוסף גליצקי, וטרן בן 94, ששירת בצבא אדום בזמן המלחמה והשתתף בכיבוש ברלין. נהיה גם עם בני בריסקין, יושב ראש מתי יום הניצחון, שמנסה לקדם את הכרת יום הניצחון בקרב הציבור הישראלי, ונשאל גם את אלכס ריף, מה יודעים בדור הצעיר, דור 1.5, על הסבים והסבתות, ואיך היא רוצה שנזכיר אותם.
טוהר ותחול המטפחת לטף ורוח של היד את אז אמרת לי לא, לא אשכח עוד את פגישתנו לאן. ויהי היום ואנו נפרדנו פתאום, כל המטפחת קורטוב של נחת תם ונשלם החלום. תמו הכפור והדלת, שמש ואור מסביב, בוקר וערב, לילה ואלף אלף כוכבי האביב. ויהי היום ואנו נפגשנו פתאום, כל המטפחת קורטוב של נחת והתגשם החלום. ואנו נפגשנו פתאום, כל המטפחת קורטוב של נחת והתגשם החלום.
איתנו עכשיו באולפן פרופסור זאב חנין, המדען הראשי של משרד העלייה והקליטה ומרצה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת אריאל. שלום זאב.
שלום, שלום.
בוא נתחיל מההתחלה. מלחמת העולם הראשונה עוד, אנחנו יודעים שכבר אז לסטלין הייתה תוכנית להשמיד את היהודים, נכון?
אחרי מלחמת העולם הראשונה, שם לא הייתי אומר שבאותה תקופה הוא היה אנטישמי של ממש. כמובן, האויבים הפוליטיים שלו, טרוצקי, זינובייב, קמנייב, עוד כמה כאלה, הם היו יהודים, אבל אני חושב שבבחינתו זה אז, זה היה חלק של הביוגרפיה שלהם. פרקטית, אי אפשר להגיד שלמעשה האנטישמיות זה היה כלי של ממש בידיים של סטלין, והמבחרת שלו במאבק למען השלטון. אני חושב שככה בצורה מפורמלת, בצורה ברורה, הרעיון של האנטישמיות, זו תוצרת של שנות ה-40, מה שנקרא העידן הסטליניסטי המאוחר.
אז באיזה פוזיציה מתחילים היהודים את מלחמת העולם השנייה מהבחינה הרוסית? באיזה תפקידים הם נמצאים כבר בצבא ובתעשייה?
הם נמצאים כמעט בכל מקום. קרה מה שקרה כמעט בכל מקום בעולם, גם באירופה, בארצות הברית, היהודים באמת הצטרפו בהמוניהם לשורות של קבוצות שכבות מקצועיות כמעט בכל תחום, מתעשייה ומדע ועד אמנות ומשפטים, מניהול של המדינה עד פיקוד של הצבא, אז גם בברית המועצות היה תהליך כזה. יחד עם זאת, בהחלט הממשל הסובייטי יחסה את הכל ביכולתם להשמיד, לא יהודים פיזית, אבל להשמיד את התרבות היהודית, את הזהות היהודית, את התודעה היהודית, הזדהות היהודית, וכמובן הם ראו את הציונות כאויב.
עד כאן באמת היחס של הממשל, אבל בואו נדבר רגע על העם, כי בכל זאת הממשל יכול להגיד דבר אחד, אבל אנחנו יודעים שהרבה מאוד, גם באוקראינה, גם במדינות אחרות, ממש שיתפו פעולה, ואפילו עם יותר חדווה מהנאצים תפחו ביהודים.
עד מלחמת העולם השנייה, דווקא של המסר היה שאנטישמיות זה נגד האידיאולוגיה הקומוניסטית, נגד האינטרנציונליזם. לאט לאט המצב, כפי שאנחנו יודעים, הוא השתנה. האנטישמיות העממית בהחלט קיבל תאוצה בשנות ה-30 ובעיקר בשנות ה-40. אז שלטון הגרמני, בהחלט פיקוד של הצבא, הם בהחלט עשו את הכל מאמץ כדי לגייס את הדת קהל המקומי של ליטאים, לטווים, אסטונים, של אוקראינים, פולונים, כמעט כל עם ששם מתגורר באזור שהיה צבא גרמנית, כדי להבטיח מה שנקרא הפתרון הסופי של השאלה היהודית. וכתוצאה מכך, ברגע שהצבא האדום חזר למקום, והשלטונות הסובייטיות הגיעו חזרה אחרי שקרור של השטחים, טריטוריות מאוד נרחבות של בלרוס, מדינות בלטיות, וכמובן אוקראינה, אז הם שם מצאו את את האוכלוסייה שהייתה הרבה יותר בשאיפות שלה, במחשבות שלה, הרבה יותר אנטישמית ממה שזה היה לפני.
אז בוא רגע שנייה נדבר על תחילת המלחמה ועל הצבא הלוחם. זאת אומרת, גם היהודים כמו כולם נקראו לחזית?
אין שום ספק. ואפשר להגיד שאפילו יותר מכולם. סך הכל היו כ-5 מיליון יהודים בערב תחילת מה שנקרא מלחמה פטריוטית הגדולה, זאת אומרת כניסה של ברית המועצות למלחמת העולם השנייה, כ-40% מזה, זו הייתה אוכלוסייה שהצטרפה אחרי הכיבוש של צבא אדום של פולין ורומניה המזרחית, זאת אומרת מה שהיום רפובליקות בלטיות, מערב בלרוס, מערב אוקראינה ומולדובה, אז קבוצה הזאת נתנה לצבא אדום כ-500,000 איש, זאת אומרת 500,000. בפינת הפרופורציה אפשר להגיד שזה היה נציגות כמעט דיספרופורציונלית לעומת כל הקבוצות האתניות האחרות בברית המועצות.
יש מקומות שהם היו בהם יותר, מקומות פחות?
כן, קודם כל בין, בוא נגיד ככה, בין האלה שהיו ממש בחזית, למרות כל המיתוסים שהיהודים נלחמו בעורף, כן, או ברחו מיד ורק סיפרו על כמה צריך באמת להילחם בנאצים, פרקטית, אם אנחנו ניקח בחשבון שמאותו 500,000, 501,000 ליתר הדיוק, כמעט 200,000 הם נהרגו במלחמה, אז בחזית ממש, אז אפשר להגיד שהם באמת היו במקומות מסוכנים. אבל יש להם גם לקחת בחשבון את רמת ההשכלה, ההשכלה התיכונית וההשכלה הגבוהה של היהודים, ואז אפשר למצוא את הנציגות יתר של הקבוצה הזאת ביחידות שהם קשורים באמצעים הטכנולוגיים. למשל, אם מקרב היהודים, יותר מ-7% הם היו בחיל האוויר. אם תרשו לי להסיף לזה, אחוז די גבוה, הם למעשה במהלך המלחמה, הם היו קצינים, כן, 32,000, כולל 276, הם היו גנרלים, מפקדי האוגדות, מפקדי הגייסים, מפקדי החטיבות, מפקדי יחידות הטכנולוגיות, בחיל הים, בחיל האוויר, בתותחנים, כפי שציינתי. זאת אומרת, היהודים היו כמעט בכל מקום, ובחלק מהמקומות היה בהחלט נציגות יתר.
והאנטישמיות נגמרה שם? כלומר, כשכולם לובשים את המדים, כולם יוצאים ביחד לקרב, כולם אחידים, או שגם שם היהודים ממשיכים להיות יהודים?
ראינו גם שם, כן, שקידום לדרגות יותר גבוהות של קצונה, חלוקת הצלשים, אותות לשבח, מה שנקרא, כל הקידומים והטבות שנותנים לגיבורים, בהחלט יהודים כבר מאחרי או במהלך של 1943, התחילו באמת פוק את הגישה הנגטיבית, גישה שלילית כלפיהם, חלק גדול מהם שכבר היו ראויים לקבל צלש או קידום, חיכו את זה עד סוף המלחמה, וחלק לא קטן לא קיבלו את זה בכלל. אבל למרות הכל, אם אנחנו ניקח את זה שיעור פר 100,000 תושבים, אז יהודים הם היו במקום השני אחרי הרוסים במספר המקבלי אות לשבח. 5,324 יהודים. זאת אומרת, אפשר להגיד שלמרות הכל, היהודים אכן הכיחו שהם גיבורים ונלחמו למען המולדת המשותפת.
אני רוצה לרגע שנתעכב על ההבדל בין הפרטיזנים לבין המתנדבים לבין החיילים בצבא. איפה היה שיעור היהודים הכי גדול וגם איפה היהודים הלכו מההתחלה ולאן הם התקדמו אחר כך?
בוודאי שהגיוס, כן, הוא היה גיוס למה שנקרא צבא סדיר, ושם היו הרוב היהודים. בהחלט חלק לא קטן של היהודים שרתו את וקידמו את הניצחון גם בתעשייה צבאית, כפי שאמרתי, ברפואה, במערכת החינוך ובכל מיני מקומות כאלה, אבל לא מעט מהאנשים האלה הם היו מתנדבים, הצטרפו לכוחות של המתנדבים שרק אחר כך, זאת אומרת, קראו אותם כדי להציל מהתקפה את לנינגרד, סנט פטרבורג היום, מוסקבה ומקומות אחרים שהיה צריך לשלוח את הכל אחד כדי לעצור את ההתקפה הגרמנית, אז בהחלט גם יהודים התנדבו והתגייסו. אתה הזכרת את פרטיזנים.
נכון.
אז על פי הנתונים שיש לנו, כ-50,000 יהודים הם היו בפרטיזנים, בעיקר באוקראינה ובבלרוס.
נגיע רגע לסוף המלחמה. לא דיברנו עליו עדיין. תגיד, כשנגמרת המלחמה, היהודים חוזרים למקום הקודם שלהם, או שהם מגיעים עטורי תהילה ועיטורים?
קודם כל, כמובן, מעטים חזרו למקומות האלה. כמעט חצי, אם לא יותר, של היהודים, הם לא ראו את היום הניצחון. מ1.5 מיליון יהודים שאז גרו באזור קייב והמרכז האוקראינה, חזרו שליש מזה.
אבל יש בעצם גם אנשים שהיו צריכים לקבל, לפחות לפי השקפת עולמנו, איזשהו אות הצטיינות, ולא קיבלו, למשל, אלכסנדר פיצ'רסקי, שעשה את המרד בסוביבור.
היסטוריה של פיצ'רסקי הייתה אולי ידועה ביותר, בוודאי על פי האינטרס של השלטון הסובייטי, היה לא לקדם את הנושא. בבחינתם הם עשו כל מאמץ כדי להשאיר בזהות הקולקטיבית, כן, ותודעה הקולקטיבית הסובייטית, שאוקיי, עלתה מלחמה, כל העם הסובייטי נלחם בגרמנים, לא היה שום דבר מיוחד בגורל היהודי, והיה לא שום דבר לא היה מיוחד במה שנקרא הגבורה ולחמה. חימה יהודית.
לסיום, בכל זאת, בישראל אנחנו נמצאים, ובישראל, כמו בישראל, אי אפשר לשאול למה אנחנו לא זוכרים. יש לנו 500,000 יהודים שהשתתפו בלחימה במסגרת ברית המועצות, יש לנו 200,000 שנהרגו, יש לנו בעלי אותות מאוד מאוד בכירים, ובכל זאת, בישראל כמעט אף אחד לא יודע מה זה היום המיוחד הזה במאי, מה זה יום הניצחון, לא יודע מה זה האותות האלה, מה הם מסמלים, מה זה וטרנים, נדמה שאנחנו מאוד לוקים בדבר הזה.
לצערנו כן, אפשר להבין את זה. כל עוד מלחמת העולם השנייה יותר ויותר מאחרינו, שהיום שאנחנו אומרים ששלושת רבעי של צבא גרמניה היה הושמד בשדה הקרב על ידי צבא האדום, חד וחלק, כן? ושכנראה לא צריך לשכוח שדווקא בגלל זה, או גם בגלל זה, אנחנו זכינו לראות לא מעט מההורים והסבים והסבתות שלנו, וחלק לא קטן מהם הגיע אחרי, בסופו של יום אחרי השואה גם לארץ ישראל ולמדינת ישראל. אז יכול להיות שהגיע הזמן, באמת אתה צודק, להחזיר את זה או להביא את זה לספרי לימוד ולתת לזה דגש במערכת החינוך הישראלי. וגם שאנחנו רואים ב-9 במאי אותם מעטים שנשארו עדיין בחיים ועושים את הצעדה ביום ניצחון על נאצים, אז פשוט להסתכל עליהם לטובה ולהגיד להם תודה.
אז תודה רבה גם לך, פרופסור זאב חנין, המדען הראשי של המשרד לעלייה וקליטה, וגם מרצה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת אריאל. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
נגיד שלום ליוסף גליצקי. אנחנו פוגשים אותך בבית שלך ברחובות.
שלום, ברוכים הבאים.
שלום. אז רק נגיד שאתה יליד 1922. לחמת בשורות הצבא האדום. נולדת באוסטרוג, נכון?
נולדתי באוסטרוג. אני נולדתי ב-1922 ביר אוסטרוג, שהייתה פולין, לבית ציוני. אבא שלי היה יושב ראש הציונים הכלליים בעיר, ואני למדתי בית ספר עממי, בית ספר פולני. בגימנזיה נכנסתי לגימנזיה תרבות, ששפת ההוראה הייתה עברית. וגמרתי את העשר, והתחילה מלחמת העולם השנייה.
בן כמה היית?
בן כמה אני הייתי אז? ב-41 הייתי בן 19. הייתי בגטו מעל השנה. יש אומרים, היו אצלנו, בעיר שלנו, היו 12,000 תושבים, מתוכם 9,000 יהודים. זו הייתה עיר יהודית. הגרמנים שנכנסו אלינו, אחרי חודש, הם הוספו את כולנו, והם ידעו שזה 9 באב. והם עשו לנו 9 באב. והוציאו, ובורות היו מוכנים, מסתער מאוד, אבל האוכלוסייה האוקראינית עזרה מאוד. עזרה מאוד, לא היה צריך לבקש אותם. ורצחו 3,000 איש. ויתר חזרנו בבתים. אני ואימא ואח שלי עשינו בבית, מתחת לאדמה, התחבאנו קצת. את אבא לא ראיתי, לקחו אותו ולא ראיתי אותו. והגרמנים באוקראינים מצאו אותנו ושמו אותנו על יד הקיר כדי להוציא אותנו לעורק. לי קוראים יוסף, אבל אני הייתי הרבה שנים בן יחיד, ואימא נתנה לי שם כינוי בוזיק. וככה קראו לי, כמו בוזי הרצוג, בוזיק. ולפני שהם נתנו את הלירות, אימא נתנה לי צעקה ביידיש, בוזי אנקלייף, בוזי ברח, בוזי אודיראי. וככה אני ברחתי. וחזרתי לאותו מקום אחרי חצי שעה, האימא שכבה ואח שלי שכב, וזה היה הגטו שלי. ולאן לברוח לא ידעתי. אצלנו בעיר היה נער, ועל יד הנער תמיד יש שטח אדמה. אני ברחתי לשם, הסתובבתי, ולילה אני הולך, ואני רואה מישהו בא ממולי. אני התחלתי לסגת לפחד, אבל הוא התחיל גם לסגת. אז הבינותי שאנחנו נפגשנו, והיינו שני חברים.
איך קראו לו?
מוסי גרניץ, הוא נפטר. הוא היה רופא בארצות הברית, הוא נפטר. וכך אנחנו נפגשנו, והצטרפו מסענו עוד כמה יהודים, והיינו איזה מחנה של יהודים קטן, היינו 15-20 איש, לא זוכר. ואנחנו היינו ביער, ואיכשהו התחלנו להגיש איזה... ללא פחד, פחות פחד לפחות. והתחלנו לחפש פרטיזנים. ויום אחד פגשנו פרטיזן אוקראיני, אני אגיד לכם מה שהוא אמר לנו, בי ז'דוב ספסאי רסיו. זה הייתה הקבלת פנים. חיפשנו פרטיזנים ומצאנו פרטיזנים. ביקשנו שלקבל אותם, הפרטיזנים אמרו לנו שאם מקבלים אנשים בתנאי אחד, או שמביא איתו אקדח או רובה, או שמקיים מה שאנחנו נגיד לך מצווים לעשות. נשק לא היה לנו, אז אמרו לנו, אצלנו היה תרטק. אתם יודעים מה זה תרטק?
לא.
זה ברוסית, תרטק. זה מנצרה. ואז החזית הייתה על הדניפר. והם בנו שם הקשרים, והיו צריכים את העצים. ואמרו לנו, שאנחנו נשרוף את המנצרה, אז יקבלו. אני שאלתי, למרות שהייתי צעיר והייתי חוצפן, ושאלתי, אבל עם מה? אז הוא אומר, עם מה לשרוף את המנצרה, אני אתן לכם. ואותי מהכיס קופסת גפורים, ואמר, זה לך, תחשף המנצרה. איתנו היה בחור אחד, ולמני, איננו כבר. הוא אמר לנו, הוא היה הכי מבוגר. הוא היה בן 30 ומשהו. הוא אמר, אלו בנקו יגעו אותנו. מה אנחנו פוחדים? בואו נלך דרך השער הראשי, ישר למנצרה, יגעו. באנו לשער ולא היה אף אחד. ואנחנו נכנסנו. וזרקנו את הקופסת גפורים על יד הגג. והמנצרה התחילה לבור. ואנחנו ברחנו, והפרטיזנים חיכו לנו. אנחנו לא ידענו, הם שמרו לנו. ואנחנו היינו 4 או 5, והם קיבלו רק אותי. את החיצה קיבלו אותי, והנה, תתארו לכם, פתאום יש לך רובה, ואתה נמצא בין חיילים עם נשק, עם זה, ולימדו אותנו דבר שנקרא מוקשים, לשים מוקשים. ואני כבר ידעתי על לשים מוקשים עם עיניים סגורות, לא הייתי צריך, כמו שאני בטוח, מי שחייל טוב יודע לפרק רובה עם עיניים סגורות.
איך הרגשת?
הרגשתי כאילו ניצחתי את העולם. התפקיד שלנו זה היה, לחמנו מי שילך כל לילה. כי למה שאתה להרחיח? שאני שמתי מוקש. וזה לא פשוט כמו שהיום ששם, זה מוקש, שזה עבודה עצמית, זה עם חוט, עם שני אבנים, אצדם. ובאותו רגע שהרכבת עולה למוקש, אז אחד על יד השני, ואז אתה רואה את מה זה בשבילי, מה זה בשביל אבא, זה בשביל אחי. זה לא רק נקמה, זה איזו סטיספקציה שאתה עושה משהו. ובשביל ללכת, לשים מוקשים, הייתה בינינו התחרות. התחרות. ראשית כל הגרמנים, הדור שהם לא יכול היה ללכת. אנחנו אגרו המון, 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 המון.
גם אתה?
כן.
למען מה נלחמת? למען רוסיה? למען עצמך לשרוד? כדי לנצח את הנאצים?
ילדותי, לנצח את הנאצים, בטח.
אז באיזה שלב אתה מתחבר לצבא האדום?
רגע, רגע, אני אגיד לכם. צבא האדום הגיע איפה שאנחנו היינו באוקראינה, ולקחו אותנו לצבא. לקחו אותנו לצבא ושלחו אותי ישר לחיל הנדסה, איפה שהייתי, במוקשים, גם בצבא, אבל כאן היה ההפך. כאן כבר לא שמנו מוקשים, כאן הייתה עבודה הכי חשובה לפרק מוקשים, כי הצבא הגרמני ברח וכל היה ממוקש. נכנסתי לחטיבה, זה נקרא, אני אגיד לכם ברוסית, אני זוכר, 250 מוי אינג'ינר-סופיורני קליקובצקי בטליון, והאוטומט שלי היה 91502.
זה המספר של הנשק שלך, כן?
הנשק שלי.
לבשת מדים של הצבא האדום?
בטח, לא יכולת אחרת.
ושם כבר פגשת יותר יהודים?
פגשתי יהודי אחד, התיידדתי איתו, שמו היה טסלר.
הרגשת שונה להיות יהודי בתור צבא?
לא, 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 בהחלט, בהחלט לא. לא רציתי להרגיש יהודי, ואף אחד לא אמר לי שאתה יהודי, ואף אחד לא אמר לי עברי או דז'ית. אף אחד לא. לא היה מקרה כזה. היו ימים שהייתי מבקש, מה הם בורחים כל כך מהגרמנים? לא היה כוח לפרק את כל כך הרבה, הם היו מוקשים. ואני זוכר שהגענו בפולניה לעיר לובלין. ואני ראה איזה מחנה גדול. ואני לא ידעתי מה זה, מיידן, לא ידעתי מה זה. שאלתי פולני מה זה, הוא אומר, כאן הרגו את שלנו ואת שלכם. אני לא הגינותי למה הוא מתכוון, כי ידעתי שיורים ביהודים, אבל שזה שורפים גם, אבל זה לא ידעתי. בלובלין אני קיבלתי את המדליה לפני גיבור ברית המצות, היא אחרי זה הגבוהה ביותר. שם היה שדה מוקשים, ומפקד גדוד רוסי נכנס לשדה מוקשים ועלה על מוקש. ועלה על מוקש, עפה לו רגל, והיה צריך להוריד, להוציא אותו. עוד פעם, המאמאייב זה היה המפקד שלנו. הוא אמר לי, יוסף, אתה תנסה להוציא אותו. אמרתי, כן. אז עוד לא היו, כמו שהיום אתה בודק מוקשים, אז עם חוט. הגעתי אליו, הייתי בנורא רזה, לא כמו שהיום, נורא רזה, והוא היה שמן. איך שאני הרימות אותו, ועוצאתי אותו. ואחרי איזה חודש, קיבלתי את אורדן סלאבי, טרטי סטייפני, זה אורדן הכי גדול. כך אנחנו התקדמנו לגרמניה, התקדמנו לגרמניה, והגענו עד לפני ברלין. ב-12 בלילה, זה היה בהתחלת מאי, פתאום נדלקו כל הפנסים של הטנקים, של הזנית, של כל זה, ואנחנו שומרים, ג'וקוב מדבר ברמקולים. ואני אגיד לכם ברוסית, ואחר כך אני אגיד לכם בעברית. וז'וקוב אומר, גנרלי, אדמירלי, אופיצרי, קרסנמייצי, это наш последний бой. Вперед на Берлин, смерть немецким захватчикам. זה הקרב האחרון שלנו, קדימה לברלין, מוות לכובשים. ואנחנו היינו בברלין, ואני נכנס לברלין, וראה בית גדול. ועוברת את הגרמניה, סוחבת משהו, עגלה כזו עם דברים, ואני שואל אותו מה זה, אז היא אומרת לי, זה הבונדסטאג היה, זה בית הנבחרים. אני חשבתי, מה אני עושה? מה אני עושה לבונדסטאג הזה? מצאתי על הארץ חתיכת עץ שבערה, שאפשר לכתוב עליה, וכתבתי באותיות לטיניות גדולות על הקיר. יוסף גליצקי, יהודה. יהודה זה ז'יד, זה לא עברי, זה ז'יד. וככה אנחנו היינו בברלין, והגענו לאודר, ובאודר התפקיד שלנו היה הקשה ביותר. כאן לנהר, מצד זה הגרמנים, מצד זה הרוסים, הצבא האדום תפס חלק של 2 קילומטר, והיה צריך להעביר את חיל הרגלי ללנה.
והגרמנים עוד לא יודעים שהם הפסידו.
הגרמנים ידעו.
כבר יודעים שהם הפסידו, הם הפסיקו להילחם או שהם עוד נלחמו?
לא, אז הם נלחמו עד הרגע האחרון. והיה צריך לעשות, כל אחד היה צריך להוביל סירה אחת פעמיים. אני עברתי פעמיים וזה הלך לי כל כך טוב. חבל היה ללכת, אני עברתי 9 פעמים. ואחרי 9 פעמים הזמינו אותי למטה, ואחרי שבוע שבועיים קיבלתי את האורדן השני, מה שאני ראיתי לך. איזה 2.
אז מה הרגשת כשהודיעו שניצחנו?
אז עשית את החשבון שלך האישי. כי כל זמן שאתה לחמת, לא היה לך זמן לחשוב על האבא ועל אמא ועל הדודים ועל קרובים ועל אנשל את אחי, אני לא זוכר. הוא היה בן 10, אני לא זוכר איך הוא היה נראה. אבל אז, באותו רגע שהמלחמה נגמרה, עוד אתה מתחיל לחשוב, רגע, שחררו אותי מבית חולים, לאן אני נוסע? לאן אני הולך? זו הייתה שאלה גדולה. ראינו שאין לנו מה לעשות שם, והחלטנו שצריך לעלות לישראל. כאן בארץ דיברו שניצחון על הנאצים, זה הצבא האמריקאי והאנגלית. לא דיברו על צבא האדום. דולי צבא האדום לא היה ועד, לא יודע איך הייתה נגמרת. זה משהו נורא, זה כל רגע שאתה נשאר בחיים, אתה ניצול.
לך כיהודי, לעומת החייל הרוסי שהיה לידך, שניכם חיילים, אבל לך הייתה תחושה אחרת בכל הקרבות האלה? לך הייתה תחושה של נקמה?
מה אני אגיד לך? כל אחד שהיה חייל בצבא אדום חשב על ניצחון.
אבל אתה חשבת לא רק על ניצחון, אתה חשבת גם על הנקמה של ההורים שלך.
הניצחון זה הולך יחד עם... לא הלכתי בשם הנקמה, הלכתי בדי לנצח את הנאצים.
יוסף גליצקי, תודה רבה, אנחנו מצדיעים לך.
את חכי לי ואחזור, את חכי היטב, את חכי לי גם בגדור מסגריר הלב. את חכי לעת כפורים, את חכי בחום, את חכי את אחרים ישתקחו עד תום. את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכי אם גם ילאו המחכים לשם. את חכי חכי ולו לא יבוא מכתב, את חכי אם גם ילאו המחכים לשם. את חכי לי ואחזור וארור הסך בביתך גמורה למור מתו ונשכח. יאמינו אם ואב כי אינני חי,
יפו חכות לשם וכל רעי אחי וישתו כוס יין מר זכר נשמתי את חכי וחוס נמהר אל נעל תשתי וישתו כוס יין מר זכר נשמתי את חכי וחוס נמהר אל נעל תשתי את חכי לי ואחזור חי יחזור החי המה ישתאו למור נסו בוודאי המה לא חיכו ואיך בין תבין נפשם כי רק את בחכותך הצלתי נשם איך ניצלתי זאת נדע רק אני ואת כי יותר מכל אדם לחכות ידעת איך ניצלתי זאת נדע רק אני ואת כי יותר מכל אדם לחכות ידעת
Вознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Парад!
שלום לבני בריסקין, בשנה שעברה היית יושב ראש מטה יום הניצחון לציון 70 שנה למלחמה.
שלום לך.
שמענו עכשיו קטע מתוך תהלוכת יום הניצחון במוסקבה. אני מכירה את יום הניצחון מהבית, גדלתי על זה. כל 9 במאי היה מן הסתם חג הגדול של סבא, אבל למי שלא גדל בבית רוסי, כנראה הוא לא מכיר את המושג. אז תעשה לנו סדר בכל הבלגן. מה זה יום הניצחון?
יום הניצחון זה יום שהגרמניה הנאצית חתמה על כתב קנייה. זה היום. ברוסיה זה באמת אחד החגים הגדולים שנשארו גם היום, אחרי התפרקות המדינה, נשארו בקונסנזוס בדרך כלל.
איך באמת חוגגים אותו?
חוגגים אותו בתהלוכות, עד היום, כן, עד היום יש גם מצד צבאי, שמציגים את הנשק לרעבה מול מבזולי של לנין, וגם הרבה מאוד חגיגות בבתים, ובסוף היום תמיד יש את הזיקוקים, שזה גם קטע מאוד 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 מסורתי.
זה יום שכולו שמחה, או שיום שעצב מתערבב פה בשמחה, כי בכל זאת נהרגו מיליונים שם במלחמה.
כן, אבל פה צריך להבין את המנטליות של המדינה, שבעצם כוננה את החג הזה. ויש גם המון סיבות לעצב. כך שהחג הזה זה בעיקר חג הגאווה, חג הניצחון. חג כן, יש שיר מפורסם שכל דובר רוסית זוכר אותו, שהיום הניצחון עם ריח של אבק שריפה ועם דימה שעומדת על העין, אבל עדיין זה יום הניצחון, יום הגאווה, יום השמחה, יום שהרוע נכנע לכוחות הטובים.
בשנה שעברה ציינו 70 שנה למלחמת העולם השנייה, אתה החלטת להקים את מטה יום הניצחון.
כשהייתי שם מנכ״ל של קונגרס יהודי רוסיה, זה ארגון גג כזה של יהודי רוסיה, שם אחד החברי הבורד פנה אליי וביקש, האם אני אקח על עצמי לקדם את הנושא של החג. הרעיון שלו היה לקחת תאריך עברי של אותו יום, כשנחתמה הקפיטולציה, נחתמה הקנייה של גרמניה הנאצית, ולחגוג אותו ולהפוך את זה לחג יהודי. עכשיו אני הסברתי שזה מאוד קשה, בגלל שבארץ יש את הווטרנים שרגילים וחוגגים ומשפחות הרוסיות ב-9 למאי, וזה יום קדוש מבחינתה על פי תאריך הלועזי. ותאריך עברי זה משהו קצת מלכותי. אבל מצד שני חשבתי שזה באמת רעיון יפה, בגלל שזה אולי ישמר את החג הזה בקרב היהודים, בקרב עם יהודי, ופה גם משתלב הרבה מאוד דברים שנראו לי מאוד חשובים לישראלים, כן? בגלל שזה מסורת לחימה, זה מסורת ניצחון, זה גם אז זה חג בעצם יהודי, וזה נרטיב שהיה מאוד חשוב להדגיש אותו פה בישראל, ולהנגיש אותו גם לישראלים, בגלל שאין מה להתבייש, ואין מה לחשוב שאנחנו רק הובלנו קיצון לטבח. אנחנו גם לחמנו, אנחנו גם הבאנו את הניצחון הזה, וזה ניצחון לא רק של העמים האחרים, זה גם הניצחון שלנו בהחלט, ובזכות, לא בחסד, אנחנו יכולים לחגוג את החג הזה.
ישראלים רבים שואלים את עצמם, שלא מכירים את היום הזה, שמורים ברוסיה, אוקיי, היה את יום הניצחון, אבל כאן בישראל כבר יש יום, הוא יום השואה, שבו זוכרים את המתים, זוכרים את הקרבות, זוכרים את הגבורה. למה צריך עוד יום? למה אי אפשר לשלב אותו בתוך היום הקיים?
אני אגיד לך, זה פשוט מבחן התוצאה. הרי אם אתה תראה את המוסד כמו יד ושם, מוסד ענק, שמושקע בו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מחשבה, והוא נקרא, נדמה לי, גם מילה גבורה יש שם, אבל כשאתה מגיע ליד ושם, אתה בעצם לא שומע שם על הניצחון, לא שומע על גאווה יהודית, אתה שומע רק על הנרצחים, וזה חשוב. למה בעצם לא לקחת יום שהוא כולו גאווה ולתת אותו, להעניק אותו לעם ישראל בכל העולם, וגם להוציא אותו מהגטו הרוסי, גם להפוך אותו למשהו שנגיש לכלל האוכלוסייה, לכלל היהודים. ומה שמעניין, שלמדנו הרבה דברים, למשל 150 חיילים ממוצע מזרחי לחמו בצבא צרפת, לא יודעים על זה, אפילו מזרחיים שאצלנו לא יודעים על כך שיש להם במה להתגאות גם במלחמת העולם השנייה, וכל הדברים האלה הם חשובים מאוד.
ואולי התחושה היא שבאמת בישראל, בניגוד לרוסיה, ששילמה מחירים, אבל איך נגיד את זה, בעניות, לקחה את זה אחרת. בישראל פשוט אי אפשר לחגוג את השואה, את תוצאותיה. תמיד המספר שיהיה לנגד עינינו הוא 6 מיליון, ולא נוכל להסתכל על שום דבר אחר, בטח לא באספקטים שמחים, בטח לא בזיקוקים.
אני לא יודע אם צריך פה לעשות משתה המוני ולקפוץ משמחה, אבל לזכור את היום הזה, לציין את היום הזה, לדבר על אותם הלוחמים, וגם הנרטיב הזה של גבורה, של לחימה, שהיא גם לדעתי יותר קרובה לישראלים מאשר לרוסים. רוסים, אותם יהודים ברוסיה, החליטו לקרוא לזה יום השחרור והצלה. עוד פעם פסיבי, להודות לצבא האדום שהצילה אותנו יהודים. ופה בארץ, לי דווקא היה חשוב, ולדעתי לכולנו צריך להיות חשוב להדגיש את הצד שלנו, של היהודים בלחימה. זה לא צבא האדום הציל אותנו, אנחנו היינו חלק מצבא האדום, מצבא ארצות הברית, מצבאות אחרים, ואנחנו לחמנו כדי להביא את הניצחון. והניצחון הזה הוא שייך לנו בדיוק כמו של העם הרוסי, כמו של עמים אחרים.
בני בריסקין, תודה רבה לך.
תודה.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Германия полностью разгромлена. Поздравляю вас с победоносным завершением великой отечественной войны.
זה היה יורי לויטן, אותו קריין יהודי שהכריז ברדיו מוסקבה על תחילת המלחמה, והפעם 9 במאי 1945 הוא מכריז על סופה. ועכשיו איתנו באולפן אלכס ריף מדור 1.5.
לפני הכל תסבירי לנו מה זה דור 1.5.
טוב, דור 1.5 זאת קבוצת צעירים אקטיביסטים מ-2011, פועלת בסוגיות חברתיות של קשורות ליוצאי ברית המועצות, שבתוכה יש קבוצה שנקראת הבריגדה התרבותית, שהיא מתמקדת בלהנחיח את הסיפור והתרבות של יוצאי ברית המועצות בשיח הציבורי.
כשעלית לישראל, באיזה גיל?
בת 5 הייתי.
הופתעת כשאין פה 9 במאי? שהכל עסקים כרגיל, אין זיקוקים, אף אחד לא שמח, אין מצעדים ברחובות?
האמת שהחלק המפתיע זה שיותר אני חוזרת לתשעה במאי היום, כי במשך יותר מ-20 שנה לא רציתי שום קשר לתרבות הרוסית, והגעתי וראיתי שצוחקים על רוסים, אז לא רציתי להיות רוסייה, לא רציתי לדבר, והייתי צריכה לעשות כל מה שצריך משויות ישראלית. ודווקא בשנים האחרונות אני חוזרת לזה, אז דווקא במובן הזה זה מפתיע שאני חוזרת לזה ולא להפך. וגם גיליתי את הווטרנים, שזה גם מבחינתי היה סוג של גילוי. גיליתי כל כך הרבה דברים. גיליתי, למשל, שיש לי סבא שהיה בגולגים. סבא שלי נשלח לחזית, הוא גר בצ'רנוביץ, וצ'רנוביץ עד 1940 הייתה רומניה. זאת אומרת, ברית המועצות נכנסה לצ'רנוביץ וסיפחה אותה כחלק מברית המועצות. ואז התחילה המלחמה ונשלחו לחזית, ואחרי שלב, אחרי זמן קצר, הורידו אותה מהחזית בטענה שרומנים, יהודים, הם לא רוצים שהם ילחמו בחזית. זאת אומרת, הם לא היו אזרחי ברית המועצות בצורה שווה. והוא הורד מהחזית, ומה שהוא עשה עם חבר שלו זה ברח חזרה, והלך להילחם בחזית, כי מה זאת אומרת שאנחנו לא נילחם בחזית? ואז תפסו אותם ושלחו אותם לקרליה לשלוש שנים בעבודות כפייה.
כשהגעת לחקור את כל הסיפורים מהבית, מה הצלחת לגלות? איפה הסבים שלך היו במלחמה?
אוקיי, אז בעצם שני הסבים שלי היו לחמו במלחמה. סבא שלי, אבא של אבא שלי, נולד בויטבסק בלרוסיה, מה שרוסיה הלבנה. הוא גויס לצבא עוד לפני מלחמת העולם השנייה, הוא גויס ב-39, ויש לו סיפור מעניין, הוא היה עורך בעיתון, אז הוא גויס לספרייה הצבאית, ואז הוא מספר שהיה לו איזה התקלות עם איזה בחור אנטישמי, שקרא לו יהודי או ז'יד או משהו כזה רע, וסבא שלי היה בחור חם מזג, אז הוא הרים עליו כיסא, ואז שלחו אותו לחזית. מה שנקרא, זה לא נגמר טוב, שלחו אותו לחזית, אז הוא לחם במלחמה הפינית. סבא שלי קיבל שני איתורי הכוכב האדום. וכשאתה מקבל איתור, אתה מקבל ספרון, שבו כתוב על מה קיבלת את האיתור. אז אני רוצה לקרוא לכם תרגום של איתור כזה, של מה היה כתוב לו. אז זה הולך ככה. יעקב ריף לקח חלק בלחימה 300 מטר מהאויב כפלס. ביחידת הנדסה שעסקה בפעילות מבצעית של התמנת פצצות 300 מטרים מהאויב. ברביעי לספטמבר 44, קבוצת אויב, אחרי מתקפת ארטילריה והנדסה כבדה מצד האויב, ניסתה לחדור דרך קו הלוחמים הסובייטיים. הפלסים, בפיקודו של יעקב, פגשו את הלוחם בירי רובים וגרמו לו לסגת. בחמישי לתשיעי 44, כוח אויב הצליח לחדור לשטח, מקביל. קבוצת נאצים, בין 30 ל-40 איש, תקפו חטיבת קשרים שעברו בשדה. סגן ריף סידר את המחלקה שלו, ובגבורה הוביל אותו קדימה לעבר האויב. האויב התנגד בחריפות, אך בעקבות התקפת הפלסים, נדרש לסגת לגבולו. על גילוי אומץ לב זה, אני מכריזה להנקת איתור הכוכב האדום לסגן ריף.
הסיפורים האלה סופרו לך בקלות, או שלקח זמן עד שהמשפחה סיפרה לך אותם? כי לרוסים, לא נעים להגיד, יש גם בעיה פנימית, והיא שהם עוצרים בתוכם את רוב המידע, ואם לא תחפור, ואם לא תשאל, לרוב לא תשמע.
זה מאוד נכון. אני חושבת שהיום כבר מדברים מאוד.
כשגילית שיש קשר לנרטיב הכללי, איזה רגשות עלו בך?
אני חושבת שהבנתי שזה אחד הסיפורים שיש לו מקום בשיח הציבורי, כמו לסיפורים אחרים. והבנתי שהסיבה שהוא לא מוכר, היא כמו הסיבה שלא רציתי לדבר רוסית. שדוברי הרוסית עדיין לא טבעו את המקום שלו בשיח הציבורי. כאילו הבנתי שעכשיו הגיע הזמן לעשות את זה. הבנתי שגם, שיש לי סיפור אחר מעניין, שיש לי סיפור שהוא קשור אליי והוא קרוב אליי ויש לו ייחוד אחר. והבנתי שאני רוצה לספר אותו. זאת אומרת, אני רוצה להיות זאת שאומרת ומעבירה את הסיפור הזה הלאה דווקא בישראל.
אנחנו שומעים את זה גם מהטריפוליטאים, גם מהיוונים, גם ממדינות אחרות, שגם הם מרגישים ככה. כלומר, יש בישראל תבנית אחת של לימודי שואה, שהיא כוללת את המחנות, שהיא כוללת את פולין, את גרמניה, את מה שקרה שם, זה מה שמלמדים, זה מה שרואים ביד ושם, לשם לוקחים את התלמידים. היית מצפה שילמדו גם את זה, גם את הצדדים האלה, או שבסופו של דבר, מי שצריך לדעת יודע?
אני בטוחה שבעוד כמה שנים, בתקווה כמה שיותר מוקדם, ילמדו גם את זה. זה ברור לי. השיח נטבע בעם עצמו, וזה יגיע גם למערכת החינוך, וברור לי שהסיפור הזה יסופר גם במערכת החינוך בעוד כמה שנים.
מה באמת נעשה ביום שבו הם כבר לא יהיו כאן? כי ניצולי שואה תיעדו את כל הסיפורים שלהם. אני חושב שיד ושם באמת עברו אחד-אחד, עשו עבודת קודש, עבודה מבורכת. לעומת זאת, הווטרנים גם לא דיברו עם המשפחות, ובטח שלא דיברו למצלמות.
יש סיפורי וטרנים, אין הרמון, באמת, באמת לא כמו ניצולי שואה, אבל יש. ואני באמת חושבת נקרא לזה, מה יקרה לזיכרון הזה בעתיד, הוא תלוי בידיהם של הנכדים. הנכדים צריכים להמשיך לספר את הסיפור הזה בעברית, בצורה מעניינת, צעירה, שתדבר לקהל דובר העברית, וזה פשוט שם. העתיד נראה בנכדים שמספרים את הסיפור של הסבים שלהם.
איך נראה יום הניצחון בבית שלך?
בבית שלי זה היה, כשעוד סבא וסבתא שלי היו בחיים, אז זה היה איזשהו טלפון ומשהו מאוד מכבד כזה, אבל סבא שלי נפטר ב-95. זאת אומרת, אני כמעט לא זוכרת את ציון יום הניצחון כיום משמעותי. אני זוכרת הסיפורים, שכמו שאני אומרת, אבא שלי כל הזמן ניסה להחדיר בי, וכל הזמן נפנפתי אותו. והוא מחייך לעצמו כזה, אמרתי לך כזה.
טוב, בתור חבורה מאוד מאוד אקטיביסטית שהביאה לנו את הנובה גוד הישראלי, אתם גם בטוח מתכננים משהו ליום הניצחון, גם ליום השואה?
זה בעצם יצא לנו ביחד. מה שאנחנו מתכננים זה פרויקט שנקרא מבצע וטרן, שאנחנו הולכים לספר בקמפיין וברשתות החברתיות מה, בעצם את הסיפור של החייל היהודי שלחם במלחמת העולם השנייה, בצבא האדום. ושני הדברים שיקרו בשטח זה שיתוף פעולה עם זיכרון בסלון, שווטרנים מספרו את הסיפורים שלהם בעשרות בתים ברחבי הארץ, אז גם וטרנים וגם ניצולי שואה דוברי רוסית יספרו את הסיפור עם מלווים צעירים שיתרגמו אותם. ובצעדות עצמם, בתשיעי למאי, יש צעדות בכל רחבי הארץ, אנחנו מצטרפים לצעדות, מביאים קהל צעיר, באיזשהו קמפיין צעיר של לתת פרח לווטרן, איזשהו עוד כבוד קצר ונעים, מנציח את הסיפור הזה.
הצעירים ילידי הארץ ואלו שעלו בגיל צעיר כמוך, מתחברים לסיפורים האלה כבר?
הם מתחילים להתחבר, כן. אני חושבת שיש בסיפורים על זה האלה הרבה מאוד רגש. זאת אומרת, כשאתה באמת הולך הביתה ובודק איפה סבא שלך היה ואיפה סבתא שלך הייתה, אתה מגלה חיבור מאוד חזק לשורשים.
אז בתשעה במאי נברך אחד את השני ביום ניצחון שמח?
בתשעה במאי בעיקר אני מקווה שהרשת תוצף בסיפורים של סבים וסבתות, וטרנים, שכמו שאמרו לנו בנובגוד, לא יכולנו, כל הזמן ראינו נובגוד. עכשיו אני רוצה שיגידו, אנחנו כל הזמן רואים סיפורי וטרנים, די, הבנו, היה וטרנים, בסדר. ככה אני רוצה. ואני מקווה שאנחנו נלמד ונכיר הרבה סיפורי וטרנים חדשים.
אלכס ריף, חברת קבוצת דור אחד וחצי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אני שמח שחברי דור אחד וחצי לקחו על עצמם את המשימה להכניס את התשעה במאי לתודעה, ומקווה רק שנספיק לשמוע את הסיפורים של הווטרנים עוד לפני שהם הלכו מאיתנו, ואני מקווה מאוד שהמילה הזאת, וטרנים, היא מילה שרבים יכירו. קשה לי להאמין שתשעה במאי יהפוך כאן ליום חגיגות, בטח לא זיקוקים ברחובות, אבל אם לפחות כל מישהו לא בין העלייה הרוסית יראה וטרן ברחוב ויחייך, ייתן לו פרח, אפילו ישאל אותו מה שלומך, איך היה, לא נגזים, ישאל אותו מה היה במלחמה וירצה לשמוע את סיפורו, כבר נוכל לתת קצת כבוד לכל אותם 500,000 אנשים שתרמו את חייהם או את מותם למעננו.
תשעה במאי זה ממש אותו, יש לך תוכניות?
אני חושב שאני אגש לסבא וסבתא ואקח אותם לשיחה ארוכה.
טוב, סבתא וסבא שלי כבר לא נמצאים בין החיים, אבל אני חושבת שאני כן אלך לארון שלנו שמכיל את כל חפצי ההיסטוריה, התמונות, המדליות שיש שם, ואולי אנסה לגלות דברים חדשים שעוד לא ידעתי קודם.
נסכם.
נסכם. תודה למאיה גייר, העורכת האחראית, לדרור שדות העורכת שלנו.
ניצן חומזון ערכה את המוזיקה.
אתה היית דני ספקטור.
את שני בירנבוים. ותודה לכל אותם 500,000 יהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה. אנחנו מצדיעים לכם מכאן.